שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכותבת. אני שלי מרקוס, כותבת ויוצרת ומנחת סדנאות כתיבה, ואתם כאן איתי מדברים על כל מה שקשור לכתיבה, והפעם על מוטיבציה לכתיבה. איך מתחילים, איך ממשיכים, איך מחזיקים מעמד בתוך שגרה של כתיבה, וגם על מרגרט אטווד וכמובן תרגילי כתיבה. כדי שיהיה איך לאמן את השריר הזה, ואיך להתקדם. אז מרגרט אטווד אמרה, אם הייתי מחכה לשלמות, לא הייתי כותבת. וזה משפט מאוד חכם בעיניי, שקשור לא רק לכתיבה, אני חושבת לכל מה שקשור בעצם למוטיבציה, לדברים האלה שאנחנו רוצים, למטרות שאנחנו מציבים לעצמנו, ולדרך שלנו באמת ככה להגיע אליהן, לסמן אותם ולהשיג אותם. באמת אם היינו מחכים לשלימות, לא היינו עושים כלום. והמקום הזה של לרצות שהכתיבה תהיה שלמה, מושלמת, מעולה, מצוינת, שיצא לנו ככה מבין האצבעות ומבין מקשי המקלדת איזשהו סיפור שהוא מצוין והוא מהודק והוא עשוי היטב וכתוב היטב, אני חושבת שזה סוג של תירוץ, אולי אחד התירוצים הכי גדולים וידועים בהיסטוריה של האנושות, ללמה לא. למה לא לכתוב, למה לא להתחיל לעשות כושר, למה לא לאכול נכון, למלא דברים שאנחנו רוצים לעשות. אז באמת אם אנחנו היינו מחכים שהם יהיו מושלמים, ממש לא היינו מתחילים לעשות אותם אפילו. אז תזכרו את המשפט הזה, אם הייתי מחכה לשלמות, לא הייתי כותבת. ואנחנו נדבר על המשפט הזה היום, בפודקאסט הזה, ביחס למוטיבציה לכתיבה. ובואו נתחיל לדבר בכלל על ככה, איך מתחילים, איך נכנסים לשגרה יומיומית של כתיבה. בעצם איך לוקחים את האומנות הזאת, את היצירה, את הכתיבה ככתיבה, גם ככלי וגם ככתיבה יוצרת, וממש משלבים אותה בתוך היומיום. אז אתם יודעים, כולנו חיים ככה פחות או יותר אותו דבר ב-121 במערב התובעני. יש לנו חיים, יש לנו התחייבויות, יש לנו את העבודה שלנו, יש לנו לתחזק קשרים, לתחזק משפחה, לטפל בילדים, לבשל, לעשות כביסות, וכל המיליון מיליון מיליון דברים האלה שמרכיבים לנו את היומיום. ומה שאין לנו זה זמן. כולם מכירים את ה... אנחנו ככה נפרק היום תירוץ אחרי תירוץ. התירוץ הראשון היה שלמות ומושלמות, אז התירוץ השני זה באמת אין לי זמן. עכשיו זה לא באמת תירוץ, כי זה באמת נכון, תכלס. זמן זה מצרך שהוא חסר לנו. אף פעם אין לנו מספיק ממנו. תמיד אנחנו נשמח לעוד, אבל אפשר להתמודד עם זה, זאת אומרת אפשר לעבוד עם הזמן ולא נגדו, ולעבוד עם כל המיליון מיליון מיליון דברים שיש לנו לעשות, להכניס את הכביסה ואת הלבשל ואת הלנקות ואת הלעבוד ואת הלקלח ילדים ואת הלעמוד בפקקים כחומרים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בכתיבה. נדבר על זה בפודקאסט אחר, כתיבת היום יום. אבל באמת, עם כל העניין הזה של החיים עצמם ואין זמן, חסרה מוטיבציה. חסר המקום הזה של לשמר את מה שהתחלנו, ובאמת ככה לשמור על המשכיות. לפעמים זה גם מחייב מדי להיכנס לתהליך של כתיבה, לפעמים זה אפילו מפחיד. אז בואו באמת ניקח צעד צעד. איך הכי טוב להתחיל להיכנס למסגרת כתיבה ולהישאר בה, במסגרת הזאת? אז אספתי לנו פה כל מיני עצות טובות, שאף פעם לא עולות כסף ונותנים אותם בחינם. באמת מהניסיון שלי של שנים של כתיבה בתוך היומיום, כתיבה באמת יצירה של שגרה של כתיבה. אז נכון, תגידו, אוקיי, שלי, זה מה שאת עושה, זה העיסוק שלך, ואת כל הזמן כותבת, אבל זה לא פותר אותי מכל התירוצים, זה לא פותר אותי מלעשות כביסות, וזה לא פותר אותי מהחיים במערב במאה ה-21, למרות שזה באמת העיסוק שלי. אז על אחת כמה וכמה, אני במרכאות כפולות חייבת להושיב את עצמי לכתיבה, ואני במרכאות כפולות ומכופלות חייבת גם להפיק פה איזשהו תוצר או יצירה. אז בואו ככה לדבר על איך עושים את זה, ואיך עושים את זה באמת ממקום טוב, לא ממקום דורש מדי, ולא ממקום מחייב וממקום מלחיץ. אז באמת העצה הראשונה שלי זה לכתוב משהו. זה נשמע אולי ככה קצת מצחיק ומופרך, וואלה, את רצינית, לכתוב משהו. אז כן, זה הכי בנאלי, אבל זה הבסיס, ולפעמים אנחנו כל הזמן צריכים ככה להזכיר לעצמנו את הבסיס, שהבסיס הוא נטו כתיבה, ושאני מתכוונת ללכתוב משהו, אני ממש מתכוונת למשהו, לא לחכות לשבת ולכתוב עכשיו, לעבוד על איזה מלחמה ושלום הגרסה שלנו. כמה פעמים אנחנו באמת מחכים לרגע המתאים? אז כל רגע מתאים, פשוט תכתבו משהו. אתם יכולים לכתוב שהשנה החורף הזה מוזר או יבש או פריך. איזה חורף פריך. אתם יכולים לכתוב שאתם רואים עכשיו חתול לבן שחור יושב על עדן החלון וזה מזכיר לכם את וודי אלן. אתם יכולים לכתוב עכשיו על סלסלת התפוזים, הקלמנטינות והפומלות שיושבת על השולחן שלכם. זה באמת כנקודת התחלה לא משנה על מה כותבים. תכף נגיע למה. אבל תמיד יש על מה לכתוב. תכתבו על זה שקשה לכם לכתוב. תכתבו על זה שלא בא לכם לכתוב. תכתבו על זה שאתם נורא רוצים לכתוב, אבל אין לכם על מה. הנה, כתבתם כבר 5 משפטים. גם רשימת קניות לסופר יכולה להפוך לסיפור. אוקיי? הנה לכם תרגיל. אפילו תרגיל עכשיו, תרגיל ראשון שאפשר לעשות. פעם הבאה שאתם עורכים את רשימת הקניות שלכם לסופר, תתחילו ככה לכתוב אותה לחם, חלב וסוכר, ותמשיכו לכתוב כל מיני דברים שואלים בכם, שהם לאו דווקא פריטי מזון או כאלה שאפשר למצוא במעברי הסופר, כמו קרני שמש, אמרנו כבר שהחורף הזה פריך, נכון? או אהבה, ותראו לאן זה ייקח אתכם. גם רשימת קניות זה כתיבה. דקה של כתיבה, אתם לא תאמינו מה יכול לקרות מדקה אחת של כתיבה, שזה מוביל אותי לעצה השנייה. עדיף דקה מכלום. באמת, לקחת לעצמכם את החפוזים האלה של כתיבה תוך כדי היום יום. אל תציבו בפני עצמכם רף גבוה מדי. כמה אתם יכולים כרגע, בדגש על כרגע, כי זה משתנה כל הזמן. אתם יכולים 5 דקות ביום, זה עדיף מכלום. אתם יכולים קצת יותר, 20 דקות ביום, תעשו את ה-20 דקות ביום. הטעות היא לחשוב שצריך לפנות זמן, להשקיע שעות, להמאם אורות, לשים סטיבי וונדר ברקע. אוקיי? זה לא פורפליי, זה כתיבה. אז ממש זה לגמרי בסדר, גם לכתוב תוך כדי כיפול הכביסה והרגע הזה שאתם הופכים את החביתה לצד השני, יש שם מרווח זמן לכתיבה. תכתבו על זה שהפכתם את החביתה לצד השני. אז העניין הזה של זמן כבר אפשר באמת לעבוד איתו ולא לעבוד נגדו. תעשו לעצמכם איזשהו הרגל ללקט רעיונות. זאת ההצעה השלישית שלי. תוך כדי היום יום, מסתתרים לנו כל הזמן רעיונות לסיפורים. לי יש קבוצת וואטסאפ שלי עם עצמי, ואני כותבת לי שם הודעות, התחלות של טקסטים, רעיונות, דברים שאנשים אמרו לי שעוררו בהשראה, סצנות שרצות לי בראש. אני הולכת ברחוב, אני פתאום רואה איזה מישהו שהוא ישר נראה לי כמו איזה דמות, וככה נותן לי איזשהו קצה חוט של ליקוט רעיונות, אז אני יוצרת לעצמי אוסף של התחלות, חלק מהם נכנסות באמת לסיפורים, חלק ייכנסו בעתיד, חלק לא. ממש ממש לא כל מה שאני מלקטת נמצא אחר כך בסיפורים. אבל ליקטתי, אספתי, וזה פותר באמת את שאלת על מה לכתוב. כשאתם, יש לכם את החמש דקות האלה, היומיומיות, הנה, יש פה איזשהו לקט של רעיונות, ואתם תראו איך החמש האלה הופכות לעשר, לעשרים, לחצי שעה, פתאום כתבתם שעה. זה קורה, אני רואה את זה המון 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 בסדנות הכתיבה, אני נותנת תרגיל כתיבה, ואחרי שעה אני אומרת להם להפסיק, ואני אומרת להם, חברים, כתבתם עכשיו שעה רצוף, וכולם מרימים את העיניים מעל המחברות או הלפטופים, ואומרים לי, מה? כתבנו עכשיו שעה? אז כן, שעה טסה, שעה של כתיבה, שנכנסים לתוך הכתיבה עצמה, בין אם זה כתיבה אינטואיטיבית או כתיבה יוצרת, זה טס, והעיקר באמת שכתבתם. העצה הרביעית שלי היא תתלכלכו. כתיבה זה דבר מלוכלך, תכתבו ותמחקו, תקראו דפים, תזיעו, תתאמצו, תצחיקו את עצמכם, תעופו, תדממו על רצפת החדר. אין כזה דבר כתיבה מושלמת. אני חוזרת למרגרט אטווד. הכתיבה היא תמיד מלוכלכת, וזה מה שמאוד מאוד יפה בה. היא חיה והיא פואמת. ואם היא לא תהיה כזו, אז היא לא תהיה אותנטית, והיא לא תהיה אמיתית. תהיו כמה שיותר אותנטיים בתוך הכתיבה שלכם. אני זוכרת את עצמי בתור תלמידה, בבית ספר היסודי, בחטיבת הביניים ובתיכון, עם המחברות הכי מסודרות בשכבה. כולם היו מצלמים ממני סיכומים, היה לי את הכתב הכי יפה והכי מסודר, וסיכומים באמת שאפשר היה לעשות מהם אחר כך ספר, והכל כמובן עם מרקרים ועם טושים כאלה דקים, ואפילו טיפקס היה כואב לי הלב למרוח על טעות. הכל היה כל כך ככה נקי ולא מלוכלך, וזה תהליך להתלכלך עם הכתיבה. לקח לי המון המון זמן לקפוץ ראש לתוך סיפור, מהאמצע שלו, או לעשות סקיצה של סיפור, או סתם לכתוב איזה משהו שטותי, או להתפרע לעצמי על תרגיל כתיבה. לקח לי המון המון זמן לא לכתוב בסדר מסוים. לקח לי המון המון זמן לאפשר לעצמי לשבור סיפורים באמצע, לקשקש על הדף זה בכלל. אז זאת באמת הצעת זהב, להתלכלך בתוך הכתיבה. הצעה נוספת, הצעה מספר 5, היא תכתבו בשביל עצמכם. קודם כל בשביל עצמכם, זה סופר 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 אינטימי כתיבה. זה רק אתם ואתם ואתם בחדר הזה. וגם אלוהים לא נכנס שם לפעמים. זה באמת 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 המקום הכי אישי והכי קדוש לכתוב. לא לפייסבוק, לא לאימא שלכם, לא לילד שירביץ לכם בכיתה ג' ואתם רוצים לסגור אותו חשבון על הדף, רק לעצמכם. אחר כך, אם תרצו לפרסם, אז תעברו על הטקסט, תורידו מה שלא מתאים לכם לחשוף, תערכו מחדש ותפרסמו. אבל הבסיס של הכתיבה הוא קודם כל דיבור עצמי, דיבור אישי. עצה נוספת היא לדבר תוך כדי כתיבה, כמובן, עם השופטים. דיברנו על זה בפודקאסט על חסימות, וזה עוזר גם כאן. השופטים, מכירים אותם, אלה שכל הזמן יושבים לכם בראש, עם פטיש, ואומרים, זה לא טוב, גם זה לא טוב, למה כתבת את זה בכלל? אז לכתוב להם מכתב שמתחיל בכבודכם. אני יודעת שאתם סך הכל עושים את עבודתכם, אבל אתם לא חושבים שאחרי כל כך הרבה שנים מגיעה לכם איזו חופשה ארוכה, אז תכתבו לאן הייתם שולחים אותם. יש עכשיו כל מיני דילים, אמנם תקופת קורונה, מדינות אדומות, אבל אפשר לשלוח אותם גם למדינה אדומה, את השופט הזה, את השופטת. הצעה מספר 7 זה לתרגל, להתאמן, להתנסות ולאתגר את עצמנו. את שריר הכתיבה הזה באמת יש לאמן כמו כל שריר בגוף. וכתיבה שמראש אתם מחליטים שזאת כתיבה ניסיונית, שהיא טיוטה, שזה תרגול. אני בסך הכל עושה עכשיו תרגיל כתיבה, לא בא לכתוב עכשיו איזה ספר, או אפילו לא סיפור. אני רוצה עכשיו להתנסות. אני רוצה גם לאתגר את עצמי עכשיו באיזשהו סיפור שפעם נורא נורא רציתי לכתוב, יש לי איזשהו רעיון, אני רצה עליו. רצה עליו, מהמקום של באמת לחקור אותו. לחקור את הסיפור, להתנסות בו, לראות מה יקרה לדמויות, ומה יקרה בסיטואציה כזאת ובסיטואציה אחרת, ולרדת מהשביל הראשי של הסיפור, לשבילים צדדיים, באמת אבל מהמקום של לתרגל את זה, מהמקום של בואו ננסה עכשיו לכתוב משהו אחר, משהו חדש, בואו פשוט באמת נעשה איזושהי תרגולת, כן? לא מהמקום של מטרה כזו נורא 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 גבוהה. ובאמת הגישה הזאת של התרגולת ושל ההתנסות היא פותחת, היא פותחת משהו מאוד מאוד כיפי ומאוד טוב בכתיבה. צא מספר 8, צאו החוצה, תשוטטו בעיר שלכם כאילו שאתם תיירים, תדברו עם המקומיים, תלקטו חומרי כתיבה, תספגו הכל פנימה, תנו לזה לשקוע ופשוט תכתבו מה ראיתם ומה שמעתם, כאילו שזה איזה יומן מסע בארץ אחרת. מאוד חשוב מדי פעם לשנות את סביבת הכתיבה. אם אתם רגילים לכתוב במקום מסוים, תשברו את זה. צאו, אם אתם כותבים בתוך חדר, צאו החוצה, תכתבו בגינה, בחצר. תעלו על רכבת. שבו, ברכבת יש סיפורים מרתקים, באמת, יש דמויות, ובמקום להיות בפלאפון, אז לפתוח מחברת ולהתחיל לכתוב ברכבת על אנשים שאתם רואים, על דברים שאתם ככה חווים מתחנה לתחנה. שבו, תכתבו בבית קפה, תשוטטו, תראו דברים, תיסעו לכם למקומות, זה באמת יכול להיות גם המקום שאתם מכירים הכי טוב, השכונה שלכם. תכתבו על פחי הזבל ועל אמאות שדוחפות עגלות עם תינוקות ועל זקנים שיושבים על ספסל ביום שמש של חודש דצמבר. צאו החוצה ובאמת תקבלו השראה מהבחוץ הכי יומיומי. עצה נוספת מספר 9 זה שבכל דבר יש סיפור. אני באמת באמת מאמינה ש יש סיפורים בכל מקום, אנחנו רק צריכים להקשיב לסיפור הזה. משהו שאחותי אמרה בארוחת ערב, זה סיפור. הילד חזר מבית ספר, סופו כולו משלולית, זה סיפור. מה עוד יכול לשמש כסיפור בחיים האישיים שלכם? בואו תעשו תרגיל כתיבה נוסף, תכתבו לעצמכם רשימה. אני מאוד אוהבת תרגילי רשימות. הם גם עושים סדר והם גם מאוד מאוד נותנים השראה לכתיבה. אז תכתבו לעצמכם רשימה של דברים מהחיים שלכם שיכולים לשמש סיפורים. תתחילו ככה לעורר את כל הדברים האלה דרך הכתיבה החוצה, ואני באמת מבטיחה לכם שתמצאו אוצרות. עצה מספר 10, תעשו הפסקה. תעזבו את הכתיבה רגע, תניחו אותה בצד, לכו לים, תשקעו לתוך איזה בינג' של סדרה, תצאו לרוץ, קחו קורס גלישה, קורס בישול, קורס מקרמה, ואחר כך תחזרו לכתוב, לכתוב גם על זה, או לכתוב בכלל. ההפוגות זה משהו שמאוד חשוב. זה קורה בטבע, כמו גאות ושפל. יש לנו גם גאות ושפל בכתיבה, זה ממש ממש לא שונה מכל תהליך טבעי שמתקיים ביקום הזה. צריך לכבד את זה, וצריך באמת להיות מאוד לחמדים עם עצמנו, to give ourselves a break sometimes, ובאמת לעשות הפסקה, אבל הפסקה מתוך מקום טוב, לא מתוך מקום שאנחנו מפסיקים, אבל אנחנו באיסורי מצפון על זה, ולא כיף לנו עם זה, ואנחנו מתחרטים על זה. לא, באמת, הפסקה ככה מכל הלב. אני מבטיחה לכם שתחזרו אחרי הפסקה כזו מכל הלב, ממקום מאוד מאוד חזק ומאוד פתוח לכתיבה. עצה מספר 11, שטויות. אבל ממש 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 שטויות. תכתבו ג'יבריש ומילים חסרות היגיון ותצחקו על עצמכם. הומור עצמי הוא חיסון הומופתי מדהים נגד ביקורת עצמית. וחלק מזה זה גם תאמצו חבר דמיוני תוך כדי הכתיבה, תכתבו את הטקסט שלכם כאילו שאתם מספרים אותו לחבר. אז אתה שומע, ראיתי חתול לבן שחור יושב על עדן החלון וזה הזכיר לי את וודי אלן ואיזה פריך החורף הזה, נכון? תספרו בפשטות עם פרטים קטנים ועסיסיים, ספרו לחבר הדמיוני הזה איך אתם רואים את העולם, הוא מקשיב. ההצעה הבאה, המספר 12, היא שתמצאו לעצמכם מסגרת כתיבה כלשהי. זה יכול להיות פעם בשבוע, פעם בשבועיים או פעם בחודש, אבל איזושהי מסגרת קבוצתית, שאתם גם נפגשים עם אנשים אחרים שהם כותבים, ואתם גם משתפים את הטקסטים ואת הסיפורים שלכם בכל רם ומקבלים על זה משוב, ואתם גם שומעים טקסטים של אנשים אחרים. כותבים ונותנים להם משוב ומקבלים מהם השראה וזה מאוד עוזר להתקדם ולשפר את הכתיבה וזה בעיקר 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 מכניס למסגרת. תמצאו לעצמכם מסגרת שנותנת גם משימות הביתה ותרגילי כתיבה שאתם יודעים שמשבוע לשבוע או משבועיים לשבועיים יש לכם על מה לעבוד, אתם מחויבים ביניכם לבין עצמכם וביניכם לבין מסגרת הכתיבה. זה לא פחות חשוב. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה של איך מתחילים, איך מכניסים את הכתיבה לשגרת היום יום ואיך באמת מצליחים לשמר אותה, זה על הגישה. והגישה שאני מאוד 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 מאמינה בה וחסידה נלהבת שלה, זה גישה של להיטיב עם עצמכם, לבוא אליכם, אל עצמכם בטוב. לא ממקום של רגשות אשם ולא ממקום של סירי מצפון, לא מהמקום של מה לא. מה לא הצלחתי ומה לא הספקתי ואיך רציתי לכתוב ואיך לא כתבתי שעה. בואו מהמקום של איך כתבתי 10 דקות. כן כתבתי היום, וגם אם לא כתבתי היום, אז כתבתי אתמול ואני אכתוב מחר. חוץ מזה שזאת פשוט גישה נהדרת לחיים, היא גם מאוד עוזרת בכתיבה. היא באמת מעודדת, והיא שמה אותנו ככה מלכתחילה בנקודת פתיחה של להיטיב עם עצמנו. שבאמת ככה לבוא אלינו, לעצמנו בטוב. ואני מזכירה לכם מה מרגרט אטווד אומרת, היא אומרת, אם הייתי מחכה לשלמות, לא הייתי כותבת. אז קחו לעצמכם ככה את העצות האלה, תעבדו איתן, תשמעו את זה כמה פעמים, תכתבו לעצמכם אפילו את העצות האלה בכתב ידכם ותתלו ככה, על הלוח שם במשרד או בפינת הכתיבה שלכם, ובאמת להיות קצת עם הרשימת עצות האלה, לקרוא אותם, לחשוב עליהם. אפשר להחליט שכל שבוע עושים משהו אחר, אחד מהרשימה או כמה דברים ביחד, ובאמת הכי חשוב זה לכתוב וליהנות מהדרך. ולסיום, בואו נקבל כמה תרגילי כתיבה שעוזרים לנו לשמור על מסגרת. אז אמרנו את התרגיל כתיבה של הסופר, רשימת קניות, לקחת את רשימת הקניות הרגילה של המצרכים שאתם צריכים לקנות וקצת לשחק איתה בכתיבה, לכתוב כל מיני דברים שהם אחרים, אוקיי? לשבור אותם או לראות איך יש בתוך המוצרים סיפורים, מה עומד מאחורי החלב והדלקטוז שאתם קונים, מה עומד מאחורי הטופו, אוקיי? מה עומד מאחורי הפלפלים הממולאים האלה שהבטחתם להכין. גם בזה יש סיפורים. התרגיל השני, המשימה השנייה הייתה לעשות רשימה של איזה דברים מתוך החיים שלכם יכולים להיות סיפורים. והתרגיל השלישי, שהוא גם קשור לזה, זה תרגיל שאפשר לעשות אותו בסוף כל יום. בכלל, סופים של ימים זה זמן שקט לכתיבה. אז שתבחרו לעצמכם ככה מתי הכי נוח לכם לכתוב בסוף יום. סוף יום של 9 בערב או סוף יום של חצות, כל אחד ככה עם השעות השקטות שלו. ופשוט תתחילו לכתוב איך היה היום שלכם. מה עשיתם? מה קרה לכם? תתחילו ככה לכתוב באמת מה שקרה, ואז תתחילו לשבור את זה, תכתבו את זה אחרת. זה יכול להיות שפתאום אתם שוברים לזווית של מישהו אחר שהיה שם. את אותו סיפור, אבל איך בן הזוג שלכם ראה אותו. את אותו סיפור, אבל איך איש זר ברחוב רואה אותו. את אותו סיפור, נגיד, של שיחת טלפון עם נציגת חברת הוט, אבל עכשיו פתאום מהצד שלה. אז אפשר לשבור את זה על ידי זווית אחרת. אפשר לכתוב את עצמכם בגוף שלישי. היא קמה כל בוקר בשעה 5:55, חמסה, חמסה, חמסה. היא שותה קפה בכוס זכוכית שהיא רק הכוס שלה ומתחילה לעבור על הודעות שישאירו לה בוואטסאפ. פתאום לכתוב את עצמכם בגוף שלישי. אז זה לוקח את הסיפור למקום אחר. אפשר פתאום ללכת איתה גם למקומות ולדברים שלא קרו. ולהמציא דברים שלא קרו. מותר לנו לא להישאר נאמנים לאמת. אוקיי, אם אני התחלתי באמת את היום שלי רגיל, קמתי בבוקר, שתיתי קפה בכוס זכוכית שהיא רק שלי, ופתאום אני מספרת שקיבלתי טלפון מהראלה, ממפעל הפייס, מה שלצערי לא קרה, אבל בסיפור שלי הוא כן קרה, אבל הוא מבוסס על דברים שהם כן קרו לי ביום יום, אבל אני מתחילה באמת להמציא ולדמיין עליהם. תנסו לעשות את התרגיל הזה כל ערב, הוא תרגיל מאוד מאוד מגניב ומעניין, מעניין, קוראים איתו דברים מעניינים. אני כאן לשאלות, אפשר למצוא אותי בפייסבוק בשלי מרקוס סיפורים, מרקוס עם כף, או בפרופיל האישי שלי, שלי מרקוס באנגלית, אפשר לכתוב לי מייל למאמרקוס77@gmail.com, לשאול שאלות, לדבר ולהיות בקשר. אז אני הייתי הכותבת, ואתם הייתם אתם, תכתבו. ביי!